עסקנו באורות התחייה בעמוד פה בסימן ממזיין. כן, אורות התחייה עמוד פה סימן ממזיין. מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון שדקבד המשיכה, במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה. מתוך כך באה הכפירה, ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. כלומר, הציור כאן שהרב מדבר עליו הוא ציור שבאופן בולט שאול מעולם המושגים של הקבלה. בעולם המושגים של הקבלה יש מושג כזה שנקרא שבירת הכלים. זאת אומרת, שבירת הכלים, בלי להיכנס לפרטים יותר מדי מדויקים, אבל שבירת הכלים הכוונה שיש כלים ויש אורות. האורות ממלאים את הכלים. ולפעמים כשהאור גדול מדי, הכלים נשברים. אז זה לא בגלל שאין מספיק אור, אלא בגלל שיש יותר מדי. אז מה הפתרון? צריך לבנות מחדש כלים יותר גדולים. Okay, אור, כמו שאתה אומר, לצמצם את האור, לעשות אור קטן, ואז להסתפק בכלים קטנים עם מעט אור, או, כיוון שהגיע הזמן של אור גדול, לשים כלים גדולים. זה שתי אפשרויות בעצם. הרב מתאר את החילונות, את הכפירה, בתור סוג כזה של שבירת כלים, שנובע ממה? מזה שהאור גדול. מה פירוש האור? התפיסה. כן? כל מקום שהרב קוק אומר אור, הוא מתכוון לתפיסה. תפיסה מחשבתית, תפיסה מנטלית. איך שהדברים מובנים. הנשמות של התקופה של עקבדה דמשיכה, דור האחרון של עקבדה דמשיכה, הן נשמות ענקיות, שראויות להערה גדולה, לתפיסה גדולה מאוד של האלוהות, לא בקטנות, ולכן יש להם קושי עם הנהגת החיים המעשיים. הם אינם יודעים עדיין כיצד להנהיג את החיים המעשיים באופן המתאים לגודל נשמתם. כן.
אבל הם לא אור ולא כלי.
הנשמות הן אור. אתה אומר, כן, בסדר, אתה אומר שהן ראויות לאור. כן. אני אגיד ככה, האור נמצא בתוך הנשמות, הנשמות בתוך הכלים, בסדר? אפשר קצת לדייק יותר. אז בואו נראה עוד פעם מה אומר הרב, מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד לפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבדה דמשיכה, במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה, מתוך כך באה הכפירה. כלומר, רואים שהכלים שבדרך כלל אמורים להחזיק את האור הם כלים קטנים, ואז יש זיהוי מוטעה של הכלים עם האור, יש שבירה של הכלים, וגם כפירה באור. ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. לפי זה מה הפתרון? הפתרון הוא לא, כלומר, זה טוב לעשות, אבל זה לא יפתור את הבעיה. להילחם נגד הרשע, נגד הכפירה, אלא להוסיף אור. כלומר, ההבחנה של הרב כבר במאמר הדור היא שמחלת הדור היא בראש. כלומר, יש לו קושי רעיוני, קושי שכלי, ולכן צריך להרבות בלימוד מעמיק של ענייני האמונה באופן שעונה לשאלות הגדולות שעומדות בפני הדור, לא רק באופן של התחסדות השתקרות מדברי אמונה, כי אם מתוך ברור מעמיק של השאלות היסודיות העומדות על הפתח. ולכן אומר הרב, אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים. כלומר, צריך לתת הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. כלומר, אתה צריך להראות לי כיצד הרעיונות הגדולים והשאלות המוסריות וה שכליות הגדולות המנסרות בעולם מוצאות את ביטויים באופן מעשי. איך זה מסתדר עם הלכה פלונית, עם הנהגה אלמונית, עם הדתיות כפי שאנחנו רואים אותה וכדומה. עד כאן מובן? בסדר. כן. לא, יש להם אור גדול, לא כלי רחב. יש להם אור גדול.
הם האור?
מה?
הם עצמם האור?
כן, הנה, תסתכל מה שהוא כותב כאן בתחילת המשפט. מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד, בפנימיות הנשמות של דור אחרון של גדולת משיחה, במידה כזו שאין להם עדיין מסתגלים, אין להם כלים איך להניג את החיים הממשיים על פי גודל יון כזה, מתוך גבה הכפירה, ואתה דבר חוני, דומים חורבן שרואים בו ממנו. אבל, זה מובן עכשיו? הכלי לא. הכלי זה לא תורה. לא. לא. הוא מסביר, הוא אמר מה זה הכלי. בואו נסתכל עוד פעם. אבל דרך הרפואה, כן, בעמוד פבב, שורה שנייה, אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, כלומר, הסברות ותוכניות המועילים לעשות דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. כלומר, הקושי הוא בניסוח, בדרכי ההסברה, בתבניות מחשבתיות שלא פותחו כדי לקלוט את האור הזה. בסדר? הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים, שמע, כשאתה אומר את זה ככה, זה מקובל עליי. מה פירוש כשאתה אומר את זה ככה? כלומר, רציתי לקבל את זה, אבל אי אפשר היה, כי הכלים שבהם הדברים הובעו היו כלים קטנים. בסדר? זה כמו שאתה אומר, שכר ועונש. הנה. הביטוי הזה, שכר ועונש, הוא כלי קטן. למה הוא כלי קטן? כי יש בו משהו לא הוגן בביטוי הזה. נגיד, עשיתי עבירה. עשיתי עבירה, אני עולה למעלה, אני רואה את המלאכים, אומרים, אדוני, אתה עשית עבירה פלונית, לפי ספר העונשים שבידינו, על עבירה כזאת מגיע לך 4 דקות בתנור מספר 5. עכשיו, מה לא פייר בזה? אני יכול להגיד, נכון, זה כתוב בספר שלכם, אבל אני מציע לכם משהו חדש, לוותר. מה דעתכם? למה שלא יוותרו? הרי אין קשר עצמותי בין המעשה הרע שעשיתי לבין התנור הזה. אז תחבו את התנור בבקשה, אני לא נכנס. בסדר? אבל אם אתה אומר, מה שהגמרא אומרת, כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, או כפי שכתוב במסכת סוטה בצורה יותר ברורה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו, פירוש הדבר שהאדם הוא בעצמו הכלי, והתוכן שייכנס לכלי הוא לפי צורת הכלי. זאת אומרת, המעשה הרע שעשיתי, הוא בעצמו שופט אותי ועושה אותי כך וכך. כלומר, התנור הוא אני בעצמי. זו הסברה שמתקבלת על הדעת יותר. זאת אומרת, עצם השימוש במושג, שיכול להיות שהוא נכון, אבל הוא קטנוני, והוא לא אמיתי בסופו של דבר, של שכר ועונש, זה מעכב את הרעיון של הגמול. מובן? בבקשה. הבאתי לך דוגמה של מעבר מהסברה להסברה. מה השאלה? איך אפשר לעשות תשובה אם המעשה עצמו הוא הגורר? פשוט. בונים את הכלי מחדש.
זה לא מוחק כמו שהוא עבר, זה פשוט מכסה על זה.
לא, זה לא מכסה. זה בונה את הכלי מחדש. למשל, היה לי כלי עם חור. אז כל מה ששפכתי לתוך הכלי, יצא החוצה. מה התיקון? כן, לתקן שם, נכון? ואז פתאום הכלי מקבל. מובן? בבקשה. זה שאלה צדדית. השאלה, איך יכול להיות שאדם שקשה לו לקבל את המושג של שכר ועונש, אלוהי כן מקבל שכר ועונש במערכת משפט? כי זה בדיוק ההבדל. ממערכת המשפט אני לא מצפה להגיע לצדק. כלומר, מערכת המשפט היא נוהל, נוהל של ניהול החברה. ולכן, מי שעשה כך וכך, מכניסים אותו לכלא. אגב, יש גם אפשרות של חנינה, יש אפשרות גם להימלט וכו', אם יש לך עורך דין טוב וכו'.
לא מבטרים שם?
לפעמים גם מבטרים. כן, כלומר, זה לכן מערכת המשפט איננה מתכוונת לעשות צדק, ומתוך כך גם לא מצפים ממנה שהיא תתאים. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא אני מצפה שיהיה אמת מוחלטת, צדק מוחלט. ולכן השאלה מדוע הוא לא יוותר היא שאלה אמיתית. ולכן כל זמן שאתה נשאר בהסברה המפחידה, כלומר אתה רוצה שאני אעבוד את אלוהים כדי שלא יישרפו אותי, אז אני מרגיש שאלוהים הוא קטן, הוא בעצם מפעיל תנורים, עצבני כזה, בעל מקולת שאם לא שילמו לו את החוב אז הוא מביא את ההוצאה לפועל. יש אנשים, סליחה, יש אנשים שמבינים את זה ככה, כן או לא? כן. יש אנשים שמבינים את זה ככה כפשוטו, כן או לא? יש, יש. עכשיו, מאחר ויש אנשים כאלה, אז זה הפרצוף של הדת. ולכן, אדם שיש לו תחושה עליונה של ההערה האלוהית בצורתה יותר בריאה, כשהוא פוגש את זה בדת, הוא מועס בדת, בצדק. אז לא, הוא מזלזל בדת, כי הוא מזהה את הדת עם אותם האנשים. זה בדיוק העניין. ולכן, אומר הרב, הכלים מפריעים לו. לכן צריך להרחיב את הכלים. הבנת? כן. זה שאתה לא כזה, לא אמרנו שלא כולם כמוך. כן, מה טוב?
לאדם קשה לשפוט את עצמו, מבחינת דת. אתה רואה בני אוכל דרך כל ההיסטוריה, אדם רק בחלום, כאילו מראים לו דבר מסוים, אבל בסוף דעתה. ואז בקימו דוד המלך. דוד המלך היה צריך את הנביא שייתן לו משל, אבל עד שיגיע לזה שהוא טעה, על הצד שהוא טעה. זה מאוד קשה.
כל מה שאמרת הוא אמת ויציב, לא הבנתי את הקשר למה שאנחנו לומדים.
אמרנו שאדם שופט את עצמו.
אני לא אמרתי שאדם שופט את עצמו.
כן, אמרו שהוא צריך להגיע לזה.
לא, לא אמרתי שאדם שופט את עצמו. אני לא אמרתי שאדם שופט את עצמו, ריבונו של עולם, כמה אני צריך להסביר לך את זה? אני אמרתי שהמעשה שופט את האדם. זה משהו אחר. כן. נכון. עכשיו, רבותיי, אני מבקש לא להיכנס עכשיו לדיון בנושא שכר והעונש וכו'. אני הבאתי את זה רק כדי להדגים, בדוגמה אחת פשוטה, מה שאומר כאן הרב על הרחבת הכלים. כלומר, לפעמים ההסברה היא מפריעה. למשל, אולי אני אכנס למשהו קצת יותר עמוק. למשל, יש אמירה כזאת אצל הדתיים, יש אלוהים. מכירים? יש אנשים שמרגישים שזה לא נכון. אגב, הם צודקים. כי אי אפשר להטיל על האלוהות את מושג הישות. כן? הרי הישות, עצם האפשרות להיות יש, זה כשלעצמו אפשרות נבראת. לכן אי אפשר לתאר את האלוהות במונחים של יש. לכן מי שאומר שזה לא נכון שיש אלוהים צודק. אבל מתוך כך, הוא מגיע גם להסברה חדשה, לניסוח חדש. הוא אומר אין אלוהים. גם זה טעות. כי מה זה אין? זה יש מינוס. כלומר, זה מינוס יש, ובערך מוחלט זה אותו הדבר. כן? מינוס 3 ופלוס 3, או מינוס A ופלוס A, בערך מוחלט זה אותו ערך. זה אותו מרחק מראשית הקואורדינטות. אבל, בגלל שהוא שמע אותו אדם שהדתיים מתעקשים לומר שאלוהים ישנו, הוא מרגיש צורך פנימי, בלתי מוסבר, לומר שהאלוהים אינו. מובן? אבל אם הייתה צורת הסברה שתואמת את הגודל הנשמתי שלו, המעלה אותו מעל היש ומעל העין. למשל, ההסברה של חכמי הקבלה, שמסבירים שהיש הוא ספירת החוכמה, והעין הוא ספירת הכתר, אבל האינסוף הוא למעלה מכתר וחוכמה. אז היה ליבו מתיישב עם האמונה. הוא מגיע לאמונה אמיתית. רבנו, א', לא הבנתי את ההסבר עם משל התנור. ב', האם הדין למעלה משתנה בהתאם לתפיסה של כל אחד? טוב, לגבי א', זה שלא הבנת את המשל מסתר תנור, אני מצטער מאוד, ממש קצר לי עליך. ב', האם הדין למעלה משתנה בהתאם לתפיסה של כל אחד? כן. שלום רב, כבוד הרב, לפני 20 שנה, שכר והעונש היה נר לרגלנו. היום אנו רואים אחרת. האם הצלחנו לשנות את מרחב הכלים? האם התרופה שהציעה מהר"ן הרב קוק עזרה לנו? כן, אכן כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרבה תפיסות השתנו, אפילו אצל הדתיים. וגם אצל החילונים. דבר נפלא. כן, בבקשה.
האם שתי אמירות יש אלוהים ואין אלוהים הם נכונות, לא נכונות באותה
מידה? אתה שואל, האם השתי אמירות יש אלוהים ואין אלוהים הם נכונות, לא נכונות באותה מידה? תשובה כן, לא. כן. לא, כי אתה שאלת נכונות, לא נכונות. לא, אני אגיד ככה. זה שתי אמירות נכונות, שתי אמירות לא נכונות. כשבכל זאת, האמירה אין, היא יותר מעמיקה מהתפיסה האומרת יש. כן. אלא שבתחום של המוסר המעשי, אנחנו מעדיפים את האמירה יש מאשר האמירה אין. אבל, בבקשה. כן. סליחה, את מי אתה שואל? אני השתמשתי בביטוי? תשאל את אלה שמשתמשים בביטוי, וגמרנו. אלא מה אתה רוצה לבטא את התפלצותך מן המצב? אנחנו לא בדינמיקה קבוצתית. טוב. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות, המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות. ומטעם זה, באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח. כן? הרי זה לא סתם שאנשים רוצים חירות, חירות מחשבתית, חירות להביע דעות. אפשר להגיד שזה שאדם רוצה חירות, זה בגלל שהוא רוצה חופש. יש הבדל בין חירות לחופש. חופש זה מתירנות. כלומר, אני רוצה לעשות מה בא לי, כולל הדברים היותר נמוכים ושפלים של החיים, ואני רוצה שלא יפריעו לי. זה נקרא חופש. אבל זה, ויש במכלול הערכים מה שנקרא חירות. החירות מוכרת היום כאחד מהערכים הגדולים של האנושות. אומר הרב, הדרישה לחירות איננה באה מפני הרצון למתירנות, למרות שגם זה לפעמים עולה טרמפ. כלומר, אפשר להגיד שיצר הרע עולה טרמפ על ערכים. השאלה היא, מה היא נקודת המוצא? נקודת המוצא היא, קודם כל, הערכים. אומר הרב, כיוון שהנשמה מתפשטת, איננה מסוגלת להביע את עצמה בלי שיתנו לה דרור. אגב, יש תופעה שאני ראיתי אותה הרבה פעמים, והיא שלפעמים ישנן תפיסות גדולות שמובעות. כלומר, יש אנשים שבאים ואומרים רעיון גדול. אבל כיוון שהרעיון הגדול הוא קשה לתפיסה אצל האנשים הקטנים, אז הם אומרים, תראה, אנחנו לא מבינים מה שאתה אומר, זה גדול עלינו, אנחנו מעדיפים הסברה נמוכה וקטנה. קשר או לא קשר, אמירה כזאת? קשר. עד כאן זה בסדר. מה שקורה לפעמים הוא יותר גרוע. שאלה בעלי התפיסות הקטנות, במקום בענווה לומר מה אנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים להגיע לאמירות הגדולות האלה, הם תוקפים את הגדולים בעלי האמירות הגדולות כאילו שזה כפירה. ובא, אביא לכם דוגמה היסטורית עתיקה. הרמב״ם, עליו השלום, אמר דבר פשוט, שאלוהים אין לו גוף. זוכרים שהוא אמר את זה? היו אנשים בצרפת, באותם הימים, שאמרו, אם ככה צריך לשרוף את הספרים שלו. כי אם הוא אומר שאין אלוהים גוף, אז הוא אומר שאלוהים לא קיים. והם שרפו את הספרים של הרמב״ם. לספרים של הרמב״ם היה גוף. כן, בוודאי. עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה כאן? היו יכולים אותם האנשים בצרפת לומר, הרמב״ם מדבר גבוה בשבילנו. הוא אדם גדול. אנחנו לא מסוגלים לתפוס דבר בלי גוף, לכן עבורנו אנחנו נמשיך להגיד שאלוהים יש לו גוף. הבעיה היא שכאשר אדם לוקח את הקטנות שלו, ובשם הקטנות, בא בשם היהדות, יש פה קושי שמחשיך את העולם. כן? עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי הדברים האלה קורים גם היום. בסדר. מה שאמרתי לפני כן, כן, זה מה שהרב קוק אומר בייסורים, ממר כי... איך הייתי קורא לתופעה הזאת? של האנשים הקטנים שבשם קטנותם נלחמים בגודל? לא יודע, תבחר אתה. יש לי כמה ביטויים חריפים, אז בשביל מה? כן? לא, לא בא לי. אחר כך אני אסתבך איתם. מה? טוב. הלאה. ומטעם זה בא גם... מה? חירות הרוח זה מאפשר לבטא רעיונות בצורה גדולה ללא פחד. כלומר, אם אתה אומר, אם אני אנסח ככה, אולי זה כפירה. אם אני אנסח ככה, אולי זה לא בסדר. אז ככה אתה לא יכול לחשוב. אתה נשאר בקטנות המוחים. לכן צריך חירות לרוח. הרב הוא מאוד אופטימי. הוא אומר שאם אתה תיתן חירות למחשבות, אבל חירות אמיתית, אתה גם תגיע לאמת היותר עליונה. מה שאין כן, אם אתה כל, על כל צד ושעל אתה מגביל, ואתה עושה אינקוויזיציה, שאולי זה בסדר להגיד ככה, אולי זה בסדר להגיד ככה, אולי יזרקו אותך מהעבודה, אולי לא יצרפו אותך למניין, אולי פה ושם. ככה אי אפשר לחשוב. אז המחשבה נשארת בקטנותה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב. מטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח. ועוד משהו. אימוץ הגוף. צריכים להיות חזקים. כן, הציונות בתחילתה הייתה מאוד מתעמלת. כן, כלומר, צריך להיות חזקים. ארגון מכבי, השומר, וכולי. זאת אומרת, היום יש גדנה להראות שאתה גבר, וכולי. הדברים האלה, אומר הרב, הם לא מקריים. הרצון לאימוץ הגוף, להבראה של הגוף הישראלי, זה גם חלק מן הגודל הנשמתי. למה? כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה ולהמשיך מתוכן המשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי שכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה השלמה ומילאת אחר כותלנו. זאת אומרת, אם אתה לא בריא, אתה תתחיל לחשוב מחשבות עליונות, אתה תשבר. הרי הנביאים, כידוע, למרות שהם היו אנשים, הנביאים אגב היו אנשים חזקים, נכון? אין הנבואה שורה אלא על גיבור. הנביא צריך להיות גיבור. אין? מה זה גיבור? איזה הוא גיבור הכובש? ודאי. רק אדם שהוא חזק גם יכול לכבוש את יצרו.
חזק פיזית.
חזק פיזית, בטח. הוא צריך להיות חזק. אז אם, כיוון שהנביאים, אף על פי שהנביאים היו סופר חזקים, היו ג'אברים, משהו משהו, עם כל זה, בשעת נבואתם, היו איבריהם מתפרקים. זאת חוויה מאוד קשה, הנבואה. מה כל כך קשה בנבואה? בגלל שהאדם נפגש עם תוכן שהוא לא רגיל לו. וכל פעם שאני נפגש עם תוכן שלא רגיל לי, שלא רגיל אצלי, אני נשבר. פיזית גם כן. כן, הרי זה מה שקרה ליעקב, כשהוא נפגש עם המלאך, אז הוא צלה על ירחו. איך הוא נפגש עם המלאך? איך, מה זה להיפגש עם מלאך, תגידו לי? זה משהו רוחני, זה בחלום קרה לו. אומר הרמב"ן, זה כמו שלפעמים אדם חולם בחלום שהוא נפל, ובבוקר הוא צולע. נכון? יש תופעות כאלה, פסיכוסומטיות. אז כמו כן גם, זה צריך להיות שלם, בכל מלוא מובן המילה. זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, בגלל שהרבה פעמים הרוחניות אצל אומות העולם היא תואמת את, את המסכנות החומרית. כלומר, אם אני מדולדל, אז אני רוחני. אם אני חזק, אני לא כל כך רוחני. אז זאת אומרת שהם בעצמם מודים שהרוחניות היא פיצוי, היא פיצוי על החולשה הגופנית. אז אומרים לבן אדם, אתה מתחיל לדבר על נבואה, בוא תאכל ארוחת צהריים. תנוח טוב, תלך לבריכה, נראה אם עדיין תהיה נביא. זאת אומרת שיש איזה חילול השם בדבר, כאילו שהקדוש ברוך הוא זקוק לכל הדפוקים כדי שיהיה לו עם מי לדבר. אלא להפך, צריך להיות חזק ובריא, חכם גיבור ועשיר, גבה קומה, ואז נראה, עכשיו אתה כשדבר על נבואה, אנחנו ניקח את זה ברצינות. יש תשתית, יש על גבי התשתית. שתי שאלות. האם אפשר לחזור על מושגי יש, עין, בקבלה? כן. יש, עין, זה קטגוריות של הקיום, בכלל. כן, בלי קשר לקבלה. יש דבר שהוא ישנו, יש דבר שאינו. על זה כבר מפלפלים בערך 3,000 שנה. נכון? נס פרמנידס מדברים כל הזמן על היש והעין, העין והיש. נכון? פרמנידס. היש ישנו והעין אינו. איזה עומק. כן, עכשיו, על גבי זה, יש הבנה של חכמי הקבלה, שלא רק שהדברים הקיימים נבראו, אלא גם קטגוריות הקיום נבראו. כלומר, גם זה שאפשר להגיד על משהו שהוא ישנו, וגם זה שאפשר להגיד על משהו שהוא אינו, גם אלה קטגוריות נבראות. והם מזוהים בקבלה עם שתי הספירות הראשונות, הכתר והחוכמה, נקראים עין ויש. עכשיו, בוקר טוב לרב. איך זה שאהרון מקבל פרס לאחר עשיית עגל הזהב, את הכהונה הגדולה, והעם מתברבר במדבר 40 שנה, ושוב חוזר מעשה העגלים של ירובעם, והעם נענש בעקבות גחמה של מנהיג? עד כאן שתי שאלות נוקבות, נכון? שאלות יפות, נכון? הנה, אתם אמרתם, לא קשורות לשיעור. ומרחר, והן לא קשורות לשיעור, לא תזכנה כלל וכלל להתייחסות. השואל, ארץ ישראל השלמה ובסבלנות. זה עד כאן השם של השואל. גם מגמת ההתחרדות המתרחשת במהלך השנים האחרונות, ומאז ניתוקם מקרב עמם ומדינתם, גם כביכול, מקבלת לגיטימציה על ידי האות למד בביטוי חרדלי. ייאוש היא דבר חסר סבלנות וסובלנות ומרחיק. צמצום הכלי. טוב. האומר הביא לנו הצהרה של השקפת עולמו. תודה שהיית איתנו. נעמת לי מאוד. האם יש מישהו על הקו? כן, בבקשה. אתה שואל, מה המקום של יראת חטא במשנתו של הרב קוק? זה מה שאתה שואל. כלומר, האם הרב קוק בא למחוק טוטלית את ההכרות הדתיות הקדומות יותר? תשובה, אומר הרב קוק, זה תלוי באנשים. מי שמוכשר לעסוק בסתרי תורה, אומר הרב, אסור לו להרבות ביראת העונש, כי אם במידה קטנה, על מנת לזעזע את הנטיות השפלות של הנפש. כלומר, יש בתוך התוכיות היותר נמוכה של האדם, יש נקודה שפלה, שהיא צריכה זעזוע. אז מותר להשתמש בשביל אותה הנקודה בעירת העונש, אבל במידה מצומצמת בלבד. בסדר? כלומר, הרב אף פעם לא יפסול משהו באופן מוחלט. יש, אגב, בעירת העונש, פעם שמעתי בשם הרב יצחק גינסבורג, הגדרה מעניינת של יראת העונש. אמר, יראת העונש זה פסל מיכה. זה פסל מיכה. מיכה. זה שם של מישהו, זה לא מה זה. כן. למה זה פסל מיכה? כי זה עבודה זרה מותרת. הרי פסל מיכה עבר איתם בים, נכון? ועבר בים צרה. כלומר, זה עבודה זרה, אבל היא מותרת. אז בדיוק ככה, יראת העונש, במקום לראה את הקדוש ברוך הוא, אתה ירא את העונש. אז זה מותר. בבקשה.
אני הגעתי בטענות, משהו כמו שהרב ממש. דברים, קדימיון, נגיד, אם תופסים את הרב קוק לגבי דברים שהוא אמר, אז יש גישות שבאות, יכול להגיד, להצדיק אותו שהרב קוק הוא לא באמת התכוון מה שהוא אמר.
יש כמה דרכים להילחם באדם גדול, או להילחם בדעותיו, או להגיד, הוא לא התכוון לזה. זה אי הבנה פשוט. זה אי הבנה. כן, זה כמו שאומרים, בוודאי שהרב קוק, אם היה יודע ש, אז הוא לא היה אומר כן. הוא אמר, אבל הוא לא התכוון לומר. כן, יש דברים כאלה. למשל, הרב קוק אמר שצריך לחבר את הקודש עם החול. כלומר, הוא התכוון שצריך להפריד. להפריד. הוא אמר שצריך לחבר. סימן שהוא התכוון להפריד. לעומת השקדנים מחמירי ההתמדה, אומר הרב קוק בקובץ ב', צריך שיגלה התור של גילוי הקודש בטיול ובמנוחה, בהרחבת הדעת, מחשבות העולות למעלה כמגדל הפורח באוויר וכו'. כלומר, הרב מדבר על זה שיש מי שמגלה את הקודש בטיול ובמנוחה, נכון? עכשיו, רגע. מישהו הדפיס את הפסקה הזאת של הרב קוק, רק הוסיף מילה אחת. בטיול רוחני ובמנוחה. כי זה קשה לקבל, אתה מבין? הרב קוק אמר משהו, אני מאוד מעריך את הרב קוק, אבל הוא אמר משהו שקשה לי לקלוט. אז אני אכתוב לך שהוא לא כתב את זה. טוב. כן, בבקשה. אני אגרב יותר מזה. יש... אתה זוכר מה שראינו בפסקת אדוו? נא להסתכל בעמוד סמך זין, פסקת אדוו. באמצע הפסקה כתוב כך. מי שחשך האור, אתה מוצא את זה שם? מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעדקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נדבע, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להפעיל את אור הקודש ואת המערה והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים, כל שמינות קטנה מביאה לידי ביעיתה, מכאן באו העוצה והסיגוף, הכדרות והפחדנות. בסדר? כלומר, מה אומר הרב? בזמן הגלות אנחנו מפחדים מכל דבר. נכון? ובכלל זה, אנחנו מפחדים ממחשבות שבאות מהחוץ, נכון? כל מחשבה שלא נתגדה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. מישהו התפיס קובץ של ציטטות מהרב קוק. ואחד, חלק מהקובץ, זה דברי מחשבה, מחשבת ישראל, שלוש הרב קוק. בראשית כל הלקט הזה, ציטוט מתוך הפסקה הזאת. מה הציטוט? הציטוט הוא ככה. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. אתם יודעים מה זה אומר? לוקחים את מה שהרב קוק כותב כמצב של בדיעבד, נורא, של זמן הגלות, והופכים את זה לדעתו של הרב קוק. עכשיו, אני לא חושב שמי שעשה את הקובץ הזה הזיד. הוא פשוט לא יכול היה לתפוס את דברי הרב בגודלם.
אין הרב מתחס.
מה? יש אנשים, יש גם שיטה כזאת, שאומר, לא, הרב קוק באמת התכוון למה שהוא אומר. אבל זה לא בשביל כולם. לכן, אל תלמד אורות. יש גם כאלה, יש הדרכות כאלה. לא ללמוד אורות. רק משיעור י' ג' והמעלה בקבוצה קטנה.
לא, נלמד זה כן, דעת הידיעה, זה לא מה שככה אני אמור להתנהג בהתחלה.
אז אתה אומר שאתה לא יכול לתת ככה, כי אין לך כלים כדי לקלוט את האורות האלה. מה אומר הרב, מה עושים כשאין כלים? מייצרים כלים. כלומר, במקום לברוח מהתכנים, מייצרים את הכלים המאפשרים לתכנים האלה להופיע במציאות. אין? יש, אומרים היום, אורות, תשמע, זה לא בשביל הדור. האורות מתאר את הפנימיות של מה שמתרחש. אבל במציאות זה בדיוק הפוך. מכיר את זה? יש ספר קטן שכתב אימנואל קאנט, ספר לא כל כך ידוע, שנקרא בדבר האמרה המפורסמת, ייתכן שדבריך הם נכונים בתיאוריה, אך במציאות אינם שווים דבר. זה השם של החוברת של קאנט. כן? שם קצת קצר כזה. כן. בסדר. עכשיו, אתה כבר לא צריך לקרוא את החוברת אחרי שקראת את הכותרת. טוב. למה בשביל לכבוש את היצר צריך להיות חזק? פשוט מאוד. כי אם אתה לא חזק, אז היצרים שלך זה יצרים קטנים, זה כלום, זה לא יצר אפילו. חטאים קטנים. מי שקטן, יש לו חטאים קטנים. גם הוא יהיה צדיק, אבל צדיק קטן. צדיקון. נכון. צדיקון שיק. פיצי. לא, אדם שהגוף שלו לא חזק, אז גם העוצמה שלו בדעת היא לא עוצמה גדולה באמת. כי היא לא באה מתוך מרחב החיים. אז נכון, הוא יגיד דברים עמוקים, ואפילו יחדור לעמקי עומקים. אבל ללא התרחבות של הרעיונות. כלומר, הרעיון נשאר בעומקו, אבל לא יהיה לו מקום לנוח במציאות. כי אפילו אצלו זה לא יכול לנוח. כמובן? כן. אתה אומר שצריך לתרגם את אורות לעברית. נכון? אני חושב שאתה צודק. צריך לתרגם את אורות לעברית. בינתיים אורות כתוב בשפה שאני לא יודע מאיפה היא לקוחה. בעזרת השם תרגמו את זה גם לעברית. האם גם הניסיון לפלג את העם לשתי ממלכות הוא כפסל מיכה? או שזה כבר חמור הרבה יותר. לא. פילוג העם זה כמעשה ירובעם. זה לא כמעשה מיכה. בבקשה.
איך מרחיבים את הכלים?
כדי להרחיב את הכלים, צריך להסיר מן הנפש את העיכוב היותר גדול לבניית הכלים. העיכוב היותר גדול לבניית הכלים הוא הפחד. בשביל זה הרב קוק כתב מאמר שלם, הנקרא מאמר הפחד, נגד הפחד המחשבתי, נמצא בספר עקבי הצום, המודפס בסוף עדר העיקר. כאשר אני רואה שהמציאות סותרת את מה שרבותינו אומרים, מה עליי לעשות? ב', האם מרן הרב קוק היה גיבור מבחינה פיזית לאור מה שאמר עליו הרב הנזיר שדבריו דברי נבואה? א', כשאתה רואה שהמציאות סותרת את מה שרבותינו אומרים, מה עליך לעשות? שתי אפשרויות, או שתגיד רבותינו טעו, זה אפשרות אחת, הרי המציאות יכולה לפעמים להוכיח שרבך טעה, זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא לומר שלא הבנת את דברי רבותיך, או שלא הבנת את המציאות, אז תבדוק. האם הרב קוק היה גיבור מבחינה פיזית? אני חושב שכן, הוא היה אדם בריא. והוא אפילו עשה מאמצים רבים כדי להבריא את תלמידו. היה לו תלמיד, הרב יעקב משה חרלאפ, שלפני שהיה תלמיד של הרב קוק, היה תלמיד של הרב מיכל צבי שפירה, שהיה סגפן גדול. עכשיו, הרב מיכל צבי שפירה היה אדם חזק, חבל על הזמן, ולכן היה מספיק לו לישון חצי שעה בעמידה, כשהוא היה מניח את ראשו על העמוד. ואחרי חצי שעה היה חוזר ללימודו, לעבודת השם שלו וכו'. והוא היה אדם עם עוצמות כאלה, שאם הוא לא היה מתנהג ככה כלפי עצמו, אז הוא לא היה יכול להחזיק את עצמו. אז להפך, זה היה טוב לו. אבל תלמידו הרב יעקב משה חרלאפ, שהיה צדיק, היה צפלון. והוא התחיל להתנהג כמו רבו, וסיכן את הבריאות שלו. אז הרב קוק כותב לו כמה פעמים שהוא צריך להבריא את עצמו, להאכיל את עצמו, כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל צריכים להיות חזקים בגופם וכו'. עכשיו, האם הרב הנזיר אמר שדברי הרב קוק הם דברי נבואה? לא זוכר שהוא אמר בדיוק את הביטוי הזה. טוב. שלום, כבוד הרב, ברגע שהצלחנו להרחיב את הכלים, מה השלב הבא? ברגע שהרחבת את הכלים, אז האורות באים בעצמם, והשמחה גדולה. בעולם. כן, טוב, נמשיך. פסקה ממחת. מי שחרב, מה? לא הבנתי. ענייני דיומה. נכון. מי שחרב בית המקדש, במיוחד אגב שבספר התנך כתוב שהחורבן היה בזין באב. כלומר, יש בירמיהו ויש במלאכים. מקום אחד כתוב שהחורבן היה בזין באב, במקום השני כתוב שהיה בעשירי באב, אבל תשעה באב לא כתוב בתנך. או בשביעי או בעשירי. כן? אז מה אמרו חז"ל כדי ליישב את זה? מה? לא, 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 לא. זה יפה, אבל זה לא. מה שאמרו. חז"ל אמרו, נכנסו להיכל בשביעי, קלקלו בו שמיני ותשיעי, ובתשיעי בשעת המנחה הציתו את האש ונשרף כל יום עשירי. בסדר? אז כך שהחורבן של בית ראשון לפחות התחיל בזין באב, דהיינו בתאריך הזה שאנחנו עומדים בו. בסדר? משחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו, שנאמר אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. זה דברי חז"ל. מה זה שהרקיע לא נראה בטהרתו? הכוונה שהתפיסה האלוהית היא קדורה. יש מה שנקרא קדורה, כשון קודר, מוקדרת. יש באומות העולם מתפשט הרעיון שדעת אלוהים טובעת מן האדם רצינות ועצבות, והרצינות והעצבות הדתית חדרו בחזרה לתוך היהדות. זה עבודה לא פשוטה. אני זוכר לפני כמה שנים הייתה חתונה בעיר הקודש בני ברק, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, של תלמיד של מכון מאיר. משפחת הקלה הייתה מהעיר בני ברק, והיה שם, ותלמידי מכון מאיר, אולי אתם מכירים את זה, רקדו בשמחה גדולה. והיה שם אחד ממשפחת הקלה שהתפעל ואמר ליהודי יקר בשם דני שחתון, מכירים אותו? אמר לו, זה מעניין, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. זה החידוש. ואז דבר שלא היו רגילים בגלל הגלות. הנה, יש פה שאלה מחיל עוני. איכן מדובר בנבואה על תקופה בה כבר החלה הגאולה, אבל מתרחשת רגרסיה מבחינת גודל הכלים? זה כתוב בספר דברים, פרק למד א', ובירמיהו פרק למד. האם ניתן להקביל את שלב הרחבת הכלים למושג ססון, סס אל החלת האור, קבלת האור? אולי. אתה רוצה כל כך התוויות? טוב. מי שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר על בי שמיים כדרות. כן, התפיסה האלוהית היא כדורה, כתוב כדרות, ושק אשים כסותם. אם כן, הארת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והשק המכסה. מה הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון, יש מושג, אחד מעקרונות האמונה, אולי היסוד המרכזי באמונה היהודית, זה תורה מן השמיים. עכשיו, בימינו, התחילה להתפשט הכפירה בתורה מן השמיים, דרך ביקורת המקרא, והביקורת הארכיאולוגית, והביקורת הפילוסופית, שהתחילו לערער את היסוד של האמונה בתורה מן השמיים. הרב קוק, באורות האמונה, מרחיב, מה שכתוב כאן זה בתמצית משהו שמורחב יותר באורות האמונה. הוא מסביר שהרבה פעמים הכפירה בתורה מן השמיים היא כפירה בשמיים נמוכים. כלומר, אומר הרב, יש אדם שמאמין בתורה מן השמיים. אומר, אני מאמין בתורה מן השמיים. סחתן, איפה השמיים שאתה מאמין בהם נמצאים? באיזה גובה? אומר, טוב, יש לי, השמיים שלי הם בגובה הזה, קרוב לדשא. מה פירוש הדבר, שמיים קרובים לדשא? למשל, התפיסה הכמעט אלילית של אלוהי התנך, בתור מוציא לפועל, נכון? זאת אומרת, יש לך תורה מן השמיים, אבל שמיים מאוד נמוכים, המלאים זוועה ופלצות. ולכן אדם ישר לא יכול להזדהות עם שמיים כאלה. לכן הוא כופר בתורה מן השמיים האלה. אז שואלים את האדם, תגיד, אותו אדם שכופר, שואלים אותו, תגיד, מאיפה באה התורה לדעתך? אז הוא אומר, התורה זה בא מהמוסר והחוכמה היותר מזוקקת.
אנשים
חכמים ומוסריים. מלאי שאר רוח, עמוס, שמדבר על צדק חברתי, ישעיהו, וכו', שמדבר על גאולה. אז עכשיו אומר הרב, אמנם אותו אדם עוד לא הגיע אל האמת, אבל הוא קצת הגביע את השמיים שלו. כלומר, הוא רוצה שהתורה תבוא במקום יותר גבוה מאשר השמיים של הדוס הקטן. ולכן, הוא רוצה שמיים גבוהים. אז זה מה שאומר כאן הרב. עכשיו, ממה זה נולד? זה נולד דייה שעם החורבן התקדרו השמיים. הנה, עכשיו תראו, אחרי כל ההסברה הזאת, הדברים מובנים כאן. אם כן, הערת התורה מן השמיים של זמן הגלות, מעולפת היא הכדרות והשק המכסה. בעת קרבת הקץ, יבוא רוח, המתהר את השמיים מכדרותם, המסיר את השק המכסה עליהם. ואז, אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. הם אומרים, לא מאמין בתורה מן השמיים. הם חושבים, הם לא יודעים שאדרבה, הם קרובים לאמונה תורה מן השמיים בצורה הרבה יותר סבירה מאשר השמיים שהיו עד עכשיו. כן? כלומר, יש, הוא מדבר פה על חילונים שמעשו בשמיים הנמוכים, אבל הם לא למדו שיש שמיים גבוהים. שמי השמיים. מעניין, כשהרב הנזיר זצ"ל פגש לראשונה את הרב קוק, מכירים את הפגישה שהייתה לו? מכירים?